אלה שיש לנו חלק בחכמות הכלליות, אז אמורים באיזושהי צורה להתנתק מהדת. זה בשתי משמעויות, כמו ש...
דלת אדר
משמעות אחת זה במשמעות האינטלקטואלית, זאת אומרת, יש פה איזושהי סתירה בין חוכמה לבין אמונה, זה ההנחה פה של ה... של אלה שהוא מדבר עליהם. והמשמעות השנייה היא שיש סתירה בין חיים נורמליים לבין אמונה. זאת אומרת שלא לא בגלל שהסתירה הפתחנים, שמשהו לא מתיישב, אלא יש איזושהי אינטואיציה דתית רווחת שאומרת, כן, it's too good to be kosher. זאת אומרת, יש משהו שלא, משהו שהוא נעים, משהו שמסתדר לי עם ה... עם הרצונות הטבעיים שלי, אז משהו פה מסריח. זאת אומרת, כנראה הוא לא בסדר, זאת אומרת, מבחינה דתית. זה אמור איכשהו לא להתיישב, החיים הנורמליים, הרגילים, עם החיים של, של האמונה. הזכרתי באחת הפעמים הקודמות את קירקגור, כן, בתפיסה הנוצרית ש, ש, שעוקד את זה פעמיים. זאת אומרת, יש את ה, הוא מדבר על... על שלושה שלבים של אדם בדרך להגיע להיות איש מאמין באמת. הוא מדבר על האדם האסתטי, האדם האתי והאדם הדתי. שהאסתטי זה אדם שחי חיים טבעיים, אולי הדוניסט לפעמים יקראו לו, אבל לא בהכרח במובן השלילי, אלא הוא חי כמו שנחמד לו, לא, לא עושה יותר מדי חשבונות. האתי זה, זה מי שכופף את החיים הטבעיים שלו לעקרונות המוסר, הוא האדם הקנטיאני, כן? אדם שכל הזמן חי בעצירה, בביקורת, בלבדוק האם מה שהוא רוצה זה באמת נכון או לא נכון, לא נותן לעצמו לזרום באופן טבעי, והאדם, זה האדם שבעצם עוקד את התחושות הטבעיות שלו בפני העקרונות המוסריים, או הנורמות, הערכים. והאדם הדתי זה אדם שעוקד גם את זה. זאת אומרת, גם את העקרונות המוסריים, את ההיגיון, את העקרונות החוכמה, הוא עוקד בפני ה... בפני האמונה. האמונה בעצם גוברת גם על העניין הזה, וזה מוביל אותו לחיים בפרדוקס וכל מיני דברים שעליהם, שעליהם דיברתי, שבעצם ראיית הדתיות כחיים בפרדוקס. אבל כרגע אני מתעניין דווקא בדרך, לא בשלב הסופי. הדרך היא תמיד דרך של עקדות. זאת אומרת, אנחנו עוקדים את החיים הטבעיים, בשלב השני אנחנו עוקדים את המכניזמים העוקדים עצמם. זאת אומרת, את העקרונות המוסר ואת העקרונות ההיגיון, כי דתיות זה משהו שאמור ללכת נגד שני השלבים הקודמים. וזה מה שדיברתי קודם בשתי המשמעויות. דתיות זה נגד החיים הטבעיים, נגד סתם מה שנחמד לי ומה שאני רוצה ומה שבא לי לעשות, נקרא לזה כך. ודתיות זה גם נגד ההיגיון הפשוט, או החוכמה, או המדעים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, שזה בעצם שייך לרובד השני. ובאמת, אני חושב שקירקגור הוא סימון טוב לכפל המשמעות הזאת של שרואים בהתנגשות בין החיים הדתיים לבין החיים הנורמליים. הנורמליים בשני המובנים, גם במובן של הטבעי וגם במובן של הנכון, או החכם. אומנם הדבר הוא טעות, נקלט מן האוויר הגס של השפעת הדת של חסרי מדע בתורה. כן? זאת אומרת, יש בעצם, הוא בעצם טוען כבר פה, וגם בהמשך יחזור על זה, שישנו סוג של דתיות שהוא יוצר את הבעיות. זאת אומרת, חסרי מדע בתורה זה אותם אנשים, זה לא מדובר על אנשים מבחוץ שלא יודעים תורה. מדובר על אנשים מבפנים. זאת אומרת, מדובר על צורת אמונה שהיא כל כך ירודה, כמו ש... שהרבה פעמים אומרים, כן, בהרצאות כאלה שמחזירים בתשובה, כן, באלוקים כזה גם אני לא מאמין. זאת אומרת, יש סוג מסוים של אמונה, או סוג מסוים של ציור של אלוקים, שהוא כל כך ירוד, שזה רק שבח לבן אדם אם הוא כופר בו. והרבה פעמים, יש קטע מפורסם של הרב קוק, סיפרתי את זה, אני חושב פעם, כשהייתי בבני ברק, אז הייתה שם איזו בדיחה רווחת שבמרכז הרב יש המון יראת שמיים, רק השאלה איזה שמיים יראים שם. לא ברור. ואז שהגעתי לירוחם וסיפרתי את זה לחבר שלי שלימד איתי שם בישיבת ההסדר, שהוא מורחה בענייני הרב קוק, כתבי הרב קוק וכו', הוא היה באלף. הוא אומר לי, אתה יודע מה המקור של האמירה הזאת? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, המקור הוא הרב קוק. כשהרב קוק הגיע לירושלים, הוא ראה את היישוב הישן, אז הוא אומר, יש שם המון יראת שמיים, אבל איזה שמיים קודרים ומצומצמים וחשוכים. זאת אומרת, זה יראת שמיים קודרת, נמוכה, ירודה, ואז על רקע זה גם יש את המשפט המפורסם שלו, את הקטע המפורסם שלו על זה שיש אמונה שהיא ככפירה ויש כפירה שהיא כאמונה. כן? זאת אומרת, מי שמאמין באלוקים כל כך ירוד הוא בעצם כופר. זה לא האלוקים הנכון, מאמין לא באלוקים הנכון, כמו משל הפיל של הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם אומר, מי שיחשוב שהפיל יש לו כנפיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז לא שיש לו איזשהם טעויות לגבי הפיל, הוא פשוט לא מדבר על פיל, הוא מדבר על משהו אחר. אז גם פה אותו דבר, מי שמאמין, הרמב״ם זה גם הנמשל שלו, מי שמאמין באלוקים שיש לו מאפיינים לא נכונים, הוא לא טועה באמונתו, הוא פשוט לא מאמין, כי הוא מאמין באלוקים הלא נכון, הוא קורא לזה אולי אלוקים, אבל זה בעצם, לא יודע, עמוד חשמל. זה לא, זה שהוא קורא לו אלוקים, זה לא הופך אותו למאמין רק טועה. הוא לא מאמין. עכשיו, גם, אולי במובנים קצת יותר עקים, אבל גם באותו כיוון, זה מה שהרב קוק בעצם אומר, שישנם שמיים שהם כל כך קודרים, חשוכים, מציירים את האמונה בצורה כל כך לא הגיונית, לא מתאימה לחיים, לא מדברת לבן אדם, אולי אפילו סותרת את כל מה, כל מה שאנחנו מרגישים, שבאלוקים כזה, מי שמאמין הוא כופר, בגלל שהוא מאמין באלוקים הלא נכון, ומי שכופר באלוקים כזה, אין לך מאמין גדול מזה. זאת אומרת, כי הוא כופר באלוקים כזה שבאמת לא ראוי להאמין בו. אז באלוקים כזה גם אני הייתי כופר, אומר הרב קוק. זאת אומרת, אתם לפעמים מציירים את האמונה, או את תפיסת העולם הדתית, בצורה כזאת, שרק הוא מתבקש לכפור בה. ולכן הוא מתחיל בניתוח של המצב, הוא בעצם טוען שהאשמה מתחילה בעולם הדתי. זה מה שהרבה פעמים מאפיין את הרב קוק לעומת תפיסות הרווחות בדרך כלל, שכולם מאשימים את כל היקום. זאת אומרת, אלה אשמים כי הם כופרים והם רשעים והם רוצים אותנו והם עושים כך והם לא בסדר, רק אנחנו נפלאים. והרב קוק תמיד מפנה את הזרקור פנימה, הוא אומר, אם יש הרבה בעיות מסביב, זה אומר שמשהו בפנים לא בסדר. כן, הרב מבריסק אמר אגב פעם, דווקא לא שייך למחנה של הרב קוק בדיוק, הוא אמר פעם שהמשיח לא מגיע בגלל הדתיים, לא בגלל החילוניים. זאת אומרת, אנחנו רגילים לתלות את כל בעיות הדור ואחרים, אבל הבעיות האלה תמיד מתחילות מבפנים. לא, אין בעיות שמתחילות מבחוץ. אם הפנים לא בסדר, זה מקרין החוצה, או שאפילו לא רק שזה מקרין החוצה, אלא נוצר החוצה. נוצר חוץ, בגלל שבפנים יש משהו פגום. יש איזושהי תמונה או תפיסת עולם אלוקית שבה באמת לא מן הראוי להאמין. אז לא פלא שיש הרבה מאוד אנשים שלא מאמינים. לכן הוא אומר, הכל מתחיל מחסרי מדע בתורה. ויש פה איזשהו אוויר גס, והשפעת הדת הזאת, הדת מהטיפוס הזה, היא בעצם כזו שנוצרים כופרים, אבל הכופרים האלה, כמו שהרב קוק כל הזמן מבין, זאת איזושהי כפירה שדווקא באה מגדלות. זאת כפירה שבאה מזה שהם לא מוכנים לקבל את הלוקשים שאכלו אבותינו במשך כל המסורת. יש דברים שהם לא מוכנים לקבל אותם. אז מה הם אמרו? אני לא מוכן לקבל, אז מה הם אמרו? וכיוון שכך, אז הם כופרים, כשהרב קוק בעצם טוען שההנחה שלהם נכונה, המסקנה שלהם שגויה. זאת אומרת, הביקורת שלהם על התפיסה המסורתית היא ביקורת נכונה. מה שצריך לעשות זה פשוט לתקן את תפיסת העולם הדתית, לא לעזוב את הדת. ולכן הוא אומר שזו תוצאה של האוויר הגס של השפעת הדת של חסרי מדע בתורה. אין תורתנו התאורה והתמימה אשמה בזה, חלילה וחלילה. זה בדיוק הנקודה. הבעיה היא לא בתורה עצמה או באמונה עצמה, אלא בפרשנויות גסות, כמו שהוא מתאר למעלה, האוויר הגס, כן? שנותנים לה. הרבה פעמים אני מרגיש שאנשים, נפגשתי עם לא מעט אנשים, שבאו אליי עם כל מיני וידויים, כן, חושפניים, שהם לא מאמינים בשום דבר, שגם את זה סיפרתי. כל מיני, יכולים להיות אנשים עם מעיל ארוך או עם פייס כאלה שנראים כמו האבא של החזוניש, לא הבן שלו, ובעצם אומרים, תשמע, זה הכל תחפושות, אנחנו לא מאמינים בשום דבר. ואז כשאתה מנסה להבין מה בעצם הבעיה, אז מתברר שהאלוקים שבו הם לא מאמינים, גם אני לא מאמין בו. זאת אומרת, ציירו להם איזושהי תמונת עולם כל כך לא הגיונית, כל כך לא סבירה, כל כך לא מתיישבת על השכל הישר, שאומרים, אוקיי, אני בזה לא מאמין. אז אני מנסה להגיד שגם אני בזה לא מאמין, אבל השאלה היא למה אני צריך לאכול את התמונה הזאת. יש איזה אתר מאוד ידוע, בן אדם ככה מאוד מאוד פעיל בענייני החזרה בשאלה, אחד ירון ידען, יש לו אתר, והוא הוציא חוברות עוד לפני עידן האינטרנט, דעת אמת, כן, בדיוק. זה היה אחד שהיה ראש כולל חרדי, זה חוזר בשורה שהיה ראש כולל חרדי, ובאיזשהו שלב החליט לחזור חזרה, ואמר זה הכל שטויות, והתחיל לפרסם חוברות, והוא מכיר הרי את השפה, והוא סך הכל כנראה גם ידע קצת ללמוד אם הוא היה ראש כולל, והוא מפרסם חוברות, והם היו ככה מאוד מציסות נגיד בעולם שבו אסור היה לקרוא אותם. תראו אותם מתחת השולחנות כמובן, עוד שיטה של אותו עולם גס ונמוך. בכל אופן, די כואב עליהם לקרוא את הדברים האלה. ויש הרבה מאוד מהטענות הנורא חזקות שלו, שהוא כל כך סס עליהם, ואתה אומר, הנה תראו איזה שטויות, הוא צודק. הוא פשוט צודק. זאת אומרת, יש הדת שבה הוא כופר היא אותה דת מצומצמת שבה גם אני הייתי כופר. זאת אומרת, כל המרידות הנורא גדולות, הוא מניח שכל זה בתפיסה המקובלת ירד מסיני. זה הדת היהודית. אז אם זה הדת היהודית, אני לא שם. ואני יודע מה, הוא מוכיח, וסתם, הדוגמאות, הוא מוכיח יחס לאישה. יום האישה הבינלאומי, אפרופו. או אני יודע מה, טעויות מדעיות של חזל. אז הוא סס על זה, יש לו חוברות שלמות על זה, איך שחזל טעו וזה, וטעו שם, וטעו פה. וזה כאילו שובר את כל עולמו הדתי של של המתחנך בחור הישיבה הרגיל. אבל למה זה שובר את זה? כי חינכו אותו באופן עקום שחזל לא טועים בטעויות מדעיות. הוא לא למד מאודו שהרמב״ם והבן של הרמב״ם כבר כותבים שאין להם שום סמכות מדעית, הם לא ידעו מדע יותר טוב מאנשים אחרים. הם השתמשו במדע שהם הכירו מסביבה, בדיוק כמו שפוסקים היום עושים את זה. איך פסק היום יודע בדיוק לפסוק בהלכות שבת, להשתקק לאיזה ידע מדעי כלשהו.
הבן של הרמב״ם אמר באיזשהו מקום שרבי יהודה הנשיא נקרא רבינו הקדוש בגלל אותו עניין שבו אמר נראים דברי מדברינו. היכולת של אדם במעמדו להודות שהם בעניין מדעי שאני כנראה טועה, זה מה שהופך אותו לקדוש.
זה באיגרת שלו שנתפסת גם בתחילת הכרך הראשון של עין יעקב. יש שם רשימה שלמה של, יש שם כמה סתם מאמרים מעניינים, כדאי לקרוא. בתחילת הכרך הראשון של עין יעקב, פירוש על אגדות הש"ס, יש חמישה כרכים כאלה, בתחילת הכרך הראשון יש שם מאמרים על האגדות. יש על המערץ חיות, יש על הרמח"ל, יש על רבי אברהם בן הרמב״ם, מאמרים מאוד מעניינים. יש שם דברים מרתקים, והמאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם זה בכלל אסור להגיד לאף אחד, שם יש את כל דברי הכפירה שהזכרתי קודם. זאת אומרת שהוא מביא את זה בשם אבא שלו כמובן, שהיה גדול הכופרים, שאומר שחזל אין להם סמכות בתחום המדע, ובוודאי שהם יכולים לטעות. הרמב״ם כידוע זרק המון דברים, שדים וכל מיני עניינים מיסטיים כאלה ואחרים, אין דבר כזה, ואז מסבירים שהשתנו הצבעים וכל מיני דברים מהסוג הזה. הרמב״ם אומר שהם טעו, לא השתנו הצבעים ולא שום דבר, פשוט אנחנו היום יודעים את מה שלא ידעו פעם, זה הכל. עכשיו, לא משנה כרגע אם זה דווקא שדים או לא דווקא שדים, אבל ברור שיש טעויות מדעיות אצל חזל. אני יכול להביא לו עוד כמה, חוץ מאחור מה שהוא כתב בחוברות. כשהייתי בבני ברק, אז הייתי הכתובת תמיד לשאלות של איך זה מתיישב עם פיזיקה, איך זה מתיישב, כל מיני, מצאו כל מיני, אז אספתי כמה דוגמאות כאלה. יש גמרא בבבא בתרא, למשל, שאומרת שכשמוכרים, בהלכה, זה לא המחשבה. לא אגדה, כאילו כשמוכרים בשוק, אז צריך להכריע טפח לטובת הקונה. זאת אומרת, הסחורה צריכה להיות טפח מתחת למשקל, כדי שיהיה בטוח שאתה לא נותן פחות מהמשקל המבוקש.
זה תלוי איך בנויות המאזניים.
כן, אבל זהו, יש מחלוקת ראשונים איך בנויות המאזניים. אני באמת בדקתי את זה, כי על פניו כמובן אין דבר כזה להכריע טפח. אין חיה כזאת. זאת אומרת, אם הצד הזה יותר כבד מהצד הזה, אז זה ירד עד הסוף למטה.
לא.
זה יעצר כאן.
מה פתאום?
אבל החיקור שלו באוזניים, אם הוא עוצר אותו במקרה פה, זה לא מעיד שום דבר על המשקל.
לא, לא, לא. אני אביא לרע, תלוי איך המאזניים בנויות.
לא.
הן בנויות, יש להן אקצנטריות למאזניים.
לא, זה חוקת ראשונים, הרשב"ם לא לומד. אה. מה שאמרתי.
מעניין מה אומר הרלב"ג, מעניין מה אומרים פרשנים שיש להם ידע מדעי.
אבל לכל מאזניים יש חיכוך אחר. אז מה זה נקרא להכריע טפח? זה לא שיעור בכלל, מה? גם הגמת, מה? זה במקרה, יש לו חיכוך בנקודה הזאת, אז הוא נעצר פה.
כנראה שככה היו בנויים מאזניים באותה תקופה.
אז הוא יעצר ככה. מה? אין לו שום קשר למשקל. שום קשר למשקל. לא, אמרתי, אז יש מחלוקת ראשונים, הזכרתי קודם. יש ראשונים שמסבירים שהמאזניים היו בנויות בצורה של חץ כזאת. אז יש פה כזה עם שתי ירידות כאלה, ואז זה בסדר, כי ברגע שזה עולה אז זה מתרחק, כשהוא עולה וזה יורד אז הוא מתקרב, ומבחינת המומנט אז יש איזשהו לא, נדבר על חד קשיר, ואז ברור שמבחינת המומנט, אז אם אתה רוצה בטפח אז הכרעת במשהו, אבל הרשב"ן למשל כותב שלא, זה פשוט מקל שבקצה הוא קשורים שני חוטים, אז מה נקרא להכריע טפח במקל כזה? אז בבני ברק היו כולם סוערים אחרי שמישהו שאל אותי את השאלה, זאת אומרת, זה טעות, זה ברור שזה או טעות של הרשב"ם, אני מניח זה טעות של הרשב"ם אגב, כי אצל חז"ל לא היה צריך לדעת פיזיקה בשביל זה, הם פשוט עשו את זה בשוק, אז זה לא ייתכן שהם לא הבינו שזה פשוט לא ישים, אלא מה? אלא הם מוזמנים שכנראה באמת היה אפשר לעצור את זה בטפח. אז עוד יודע מה, יש מחלוקת בין רשב"ם לבין תוספות בבבא בתרא על משפט פיתגורס. זאת אומרת, יש שם מדידות קברים, בעבדת הצדיק ח' קוף שם בסוגיות של מדידות קברים, ויש שם הרשב"ם טוען שהאלכסון של 6 על 4 הוא כמו האלכסון של 5 על 5. 6 ועוד 4 זה 10, וגם 5 על 5, ועוד 5 זה 10, זאת אומרת, ההיקף הוא אותו היקף. וזה לא נורא אגב, כי ההבדל הוא קטן, והרשב"ם אומר בסדר, אז אני, זה שורש 50, השורש 52, זה לא, זה פחות או יותר אותו דבר. אז יכול להיות שלא דק, זה לא נורא. אבל התוספות אומר, לא יכול להיות. האלכסון של 5 על 5 ודאי יותר גדול, בגלל ש5 על 5 השטח הוא 25, ו6 על 4 השטח הוא 24. לכן ברור שהאלכסון של 5 על 5 יותר גדול. והאמת היא כמובן שהאלכסון של 6 על 4 יותר גדול. נכון? אז ברשב"ם אפשר להגיד לא דק, כי בסדר, זו טעות קטנה, אז הוא אומר זה אותו דבר מבחינתנו. אבל התוספות מדבר על הטעות הקטנה הזאת. הוא אומר, הוא מנסה לתקן אותה, הוא אומר, החמש על חמש הוא יותר משהו על ארבע, ופה זה ודאי טעות. מה, אין מה להגיד את זה. פשוט לא ידעו משפט פיתגורס. עכשיו, אני לא מדבר על מדע של המאה ה-20, לא מדבר על תורת ההתפתחות. אני מדבר על פיתגורס שהיה עוד הרבה לפניהם, וכל ילד יכול לדעת את זה. אז מה, הם לא ידעו, מה קרה? אתם רואים את החשבונות של תוספות שם, ואיך הם עושים בסוכה, מגלגלים פירמידות וכל מיני זה כדי לחשב שטחים, במקום להכפיל בפאי או לעשות משהו פשוט שכבר ידעו גם בזמנה. כן, בדיוק. לא, אני אומר, יש שם לפעמים כישרון מאוד מרשים, הם מוכיחים כל מיני משפטים, זה כמו החזוניש. החזוניש משתמש בלוגריתמים בלי לקרוא לזה כך, הוא פשוט בונה את הלוג. הוא פשוט בונה את הלוג ומשתמש בו בסוג של גיבור של קידוש החודש. בסדר, וזה כמובן, למה, היה לי פעם סוגיה במקוואות, היה שם, בא אליי מישהו פעם, כבר נכתב בינתיים, עושה דוקטורט על בעיות מתמטיות בתלמוד. הוא סטודנט של הרשקוביץ, של השר. והוא שאל אותי כל מיני בעיות, ובדיוק נתקלתי שם באיזה משנה במקוואות. הוא היה נורא מזועזע, כי אני הראיתי את המשנה הזאת במקוואות. יש אמת מים שעוברת דרך מקווה. מקווה של 40 סאה מים שאובים, ודרכו עוברת אמת מים, בקצב נתון. והשאלה היא, אחרי כמה זמן אמת המים אפשר להתייחס אליה כמים לא שאובים, אפשר להתייחס אליו כמים לא שאובים שכבר אפשר לטבול בהם, כי צריך שלא יהיו שלושה לוגים מים שאובים. בסדר? אז בסדר, אפשר לעשות את החשבון, בהנחה נגיד שהמים מתפזרים אחיד והקצב נתון, יש משוואה דיפרנציאלית פשוטה, סדר ראשון, אפשר לעשות את זה, ויוצא את איזושהי תוצאה. כשבודקים בראשונים, זה טעויות לא ב-20%, זה טעויות ב-10,000%. זאת אומרת, בדוגמאות שהם מדברים עליהן. כי הם עשו חשבונות אריתמטיים במקום דיפרנציאליים. זאת אומרת, הם ניסו לבדוק איזה נפח, לנסות להכפיל בממוצעים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז אולי בקצב מאוד מאוד איטי של זרימה, יכול להיות שזה מתקרב, אני לא יודע. אבל בסך הכל זה ודאי לא נכון, אז מה זה אומר? הם לא ידעו את מה שלא ידעו בזמנה, מה קרה? לפעמים גם את מה שכן ידעו בזמנה הם לא ידעו. אז מה זה אומר? אז עכשיו הוא כותב חוברת והוא מראה לנו שהכל שטויות, כי חז"ל טעו בעניינים מדעיים. ואז אתה אומר לעצמך, על איזה חז"ל הוא מערער? הוא מערער על חז"ל דמיוניים.
אתה מכיר את ההלכות
שלהם. מה?
אתה מכיר את ההלכות שנבעו
מזה? אני מקיים את ההלכות שנבעו מזה? מה פתאום? אולי אתה מקיים, אני לא מקיים. מה זה כל יורד דעה? תלוי, יש הלכות שנובעות בפיזיקה לא נכונה, יש לו סיבה לקיים אותן. לא, אז לא צריך לקיים אותן. זה פשוט לא נכון, זה פשוט טעות. זה הכל. עכשיו, עוד פעם, ברור, לפעמים ביורד דעה ובתערובות, יש שם באמת בעיות מאוד קטעות, אבל זה לא כל כך פשוט מבחינת הטעויות בפיזיקה.
מה?
מה? למה?
למשהו שכתוב שצריך לקיים ולא מקיימים?
מה נקרא לא מקיימים? אולי כן מקיימים, אני חושב שלא צריך לקיים, מה זאת אומרת?
שלא צריך לקיים.
אני לא יודע מה, להרוג קינה בשבת, או כל העניינים מהסוג הזה. כן,
מותר להרוג.
שמותר להרוג, אני לא שעשה, זה גם לחורה לפעמים יכול
להיות.
כי היא לא פרה ורבה, כאילו זה לא באמת בעל חיים, זה נולד נוצר מן היפוש. זה לא מנהלים שלו. זה עוד שעודים שלו, זה אסור, כן, זה הכל. כולם נורא מתלבטים אם זה כן או לא, אם אפשר לשנות את ההלכה. זה דיונים הזויים. אבל הדיונים ההזויים האלה, בדרך כלל, הם אלה שמולידים חוברות כמו של דעת אמת. לכן אני מביא את כל הדוגמה האלה. כי בעצם מי שמחנכים אותו על זה שאין שום טעויות אצל חז"ל כי הם היו שרפי מעלה, והם בעצם ידעו את תורת היחסות, הם רק לא בנו את האירופלן בגלל שלא יסתדר להם עם התוכניות המטאפיזיות שלהם, יש כל מיני חוברות מצחיקות כאלה שיוצאות בירושלים. אז בסדר, מי שגדל על דבר כזה, בטח שהוא כופר, איך הוא לא יקפור? כן, בדיוק. אז איך הוא לא יקפור אחרי שמחנכים אותו על שטות כזאת? באלוקים הזה גם אני הייתי כופר. והנקודה היא שהאנשים האלה, גם אחרי שהם יוצאים, הם נלחמים בשצף קצף כנגד דתיות, שהיא דתיות דמיונית. אני הייתי נלחם איתם בדתיות הזאת. הבעיה היא שאתה לא תצליח לשכנע אותו. זה כמו, אתם מכירים את הבדיחה על יש שני חבר'ה שהיו חברותה בפונוביץ'. זה לא פונוביץ', מספרים את זה על פונוביץ', זה כמו הבדיחה, זה לא... ואחד מהם מתחתן ומזמין את השני להיות עד בחתונה. אז השני אומר לו, אני לא יכול להיות עד, אני גוי. כן. הוא היה בהלם, מה זה גוי? הוא אומר, מה, אבל אנחנו פה יושבים ולומדים, כן, אני עד לבנות תורה. הוא אומר, מה, אתה שמרת שבת, וזה, אז איך זה... תמיד ששמרתי שבת היה לי אבן בכיס, שתהיה מוקצה או טלטול, שאני... כדי שאני אחלל שבת, אני לא אשמור את השבת לגמרי, כי אסור לגוי לשמור שבת. מה זאת אומרת? אבל יש עירוב. תגיד לי, מה אתה גוי? אתה שמח על העירוב. גם כשאתה כופר בדת מסוימת, אתה שומר את התמונה הדתית שעליה התחנכת, הרי בזה אתה כופר. כן, כמו הבעל והאישה, שהבעל מחרף ומגדף כלפי שמיה, אז אשתו אומרת לו, ברל, אתה נדבר לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, הוא רחום וחנון, אומר, ינטלה, יודעת הרי שאנחנו לא מאמינים בו, זאת אומרת, אנחנו כבר מזמן הפסקנו. כן, אבל האלוקים שאני לא מאמינה בו, הוא רחום וחנון, וזה, איך אתה מדבר אליו? זאת אומרת, יש איזושהי תמונה, יש איזושהי תמונה שבן אדם לוקח איתו גם החוצה. כשבן אדם עוזב את המערכת, הוא נגד איזה דת הוא עזב? הוא עזב את אותה דת שאותה הוא למד. עכשיו, אם בא מישהו ואומר לו, תשמע, אבל התמונה הדתית שנגדה את הנלחם היא לא נכונה, אז מה הוא יגיד? אתה סתם אפיקורס, אני לא מתייחס אליך. זה באמת, הוא לא יגיד את זה במילים האלה, אבל זה באמת מה שהוא מרגיש. הוא ממשיך להיות נברקי גם בתור חילוני, זה לא משנה. אומרת, אם אתה, היה לי איזה עשרות ויכוחים עם אנשים, הם מסבירים שאני אפיקורס, כשהם בחוץ, אני עונה להם לשאלות. זאת אומרת, הם שואלים שאלות, הם עזבו את הכל, ואני מנסה להסביר להם, חברים, מה שאתם עזבתם זה עזוב ועומד. זאת אומרת, אין מה להיות שם, גם אני לא שם. אני מנסה לצייר להם תמונה אלטרנטיבית, אז הם מסבירים לי שאני אפיקורס, אז אין מה להתייחס לדבריי. זה בדיוק אותה תופעה. אתה לא מצליח להתנתק מהתמונת עולם הדתית שעליה גדלת גם כשעזבת אותה. כי כשעזבת אותה, עזבת אותה. אין דת אחרת, אתה לא מוכר, אתה נשאר בני ברקי. זאת אומרת, אין אפשרות לדתיות אחרת. כל מה שאפשר זה פשוט לעזוב את זה. או למרוד נגד זה, אבל מישהו לא כזה, אז הוא סתם אפיקורס. זאת אומרת, זה לא... אז אז נגד זה הרב קוק מדבר, ואני חושב שזה אולי נשמע נורא נאיבי ופשוט, אבל כשיורדים לפרטים קונקרטיים, יש פה משהו די נועז. הרב קוק בעצם אומר, חברים, חלק מהמסורת שלנו זה מין שהן תוספות שלא נכון להחזיר בהן. מי שכופר בהן, הוא צודק. זאת אומרת, זה יש שם תופעות שנספחו אל המסורת, הפכו להיות פתאום אחד מ-13 העיקרים, ועכשיו כבר כל מי שלא מסכים עם זה הוא אפיקורס. אז בן אדם אומר, אז עכשיו אני צריך להחליט, או שאני מסכים עם השטויות האלה, או שאני אפיקורס. אז הוא מחליט שהוא אפיקורס. והוא צודק. הוא צודק, ויש זה שטויות. את השטויות האלה באמת צריך לעזור. אז המוכנות הזאת להפריד בין רכיבים שונים של המסורת, ואני לא חושב שהוא מדבר רק על שטויות שמסתובבות ברחוב, הרב קוק. הוא מדבר גם על דברים שנמצאים בהארדקור התורני, נקרא לו ככה. יש תפיסות תורניות, שהן תפיסות ירודות. שהוא דיבר על השמיים הקודרים בירושלים, ביישוב הישן בירושלים שהוא פגש כשהוא הגיע לארץ, הוא לא מדבר על חילונים, הוא מדבר על, או לא על עמך. הוא מדבר על תפיסת עולם דתית, כולל המנהיגות, זה ברור. לא כתב, אבל זה ברור לגמרי. התפיסת עולם הזאת מתחילה מלמעלה, היא לא מתחילה אצל האנשים המבולבלים ברחוב. האנשים ברחוב מקבלים את זה כחינוך מרבותיהם. יש פה תפיסת עולם שהיא לוקחת את המסורת למקומות שלא מאפשרת אלא לכפור. בתפיסה הזאת. ויש פה אמירה שמאוד נועזת ביחס לרב שיוצא מהעולם הישן, בוודאי. היום אנחנו כבר קצת יותר רגועים עם הדברים האלה, אבל בעולם שבו ההשכלה הזה נשפת באירופינו וכולם נלחמים רק נגד זה ומחפשים משכילים כמו מקארתי, אז כשהרב קוק אומר דברים מן הסוג הזה, יש פה משהו מאוד, מאוד נועז. בעצם הטענה היא שהאשמה היא בנו. ואין תורתנו התאורה והתמימה, השמה בזה חלילה וחלילה. תורתנו ראויה להיות דת מקובלת וקרובה אל הלב, גם לחכם היותר נאור, וביותר לחכם שבחכמים. וכל אשר תרבה חוכמתו באמת, תרבה אמונתו ואהבתו לתורה ומצוותיה. בקיצור, בניגוד למה שאנשים האלה חושבים, שיש איזושהי סתירה בין חוכמה לבין תורה, מרפוך. ככל יש סתירה בין טיפשות לבין תורה. אז ככל שאתה תרבה את החוכמה שלך, ככל שתהיה חכם יותר גדול בתורה, תבין שזה גם מתלכד עם החוכמה הכללית. דיברנו על זה בהקשר של העקדה, שגם שם השאלה האם הלקח היה שצריך להקריב את יצחק, או הלקח היה שאל תשלח אתך אל הנער. הלקח היה שלא ייתכן שיש סתירה בין הציווי האלוקי לבין המוסר הנורמלי והטבעי שבן אדם מרגיש. אז גם פה הוא אומר אותו דבר ביחס לחוכמה. אמנם צריך שיהיו לו מושגי האמונה צרופים לפי ערך השכלתו. זאת אומרת, אם הוא הרבה פעמים, וזה מה שקורה, הרבה פעמים מושגי האמונה של ילדים, של אנשים, זה מושגי אמונה של ילד בן 5. פעם אחרונה שהוא עסק בענייני אמונה, זה היה בגן. הגננת סיפרה לו מה בדיוק קרה, ומה צריך לעשות, ומה לא צריך לעשות. משם והלאה הוא מחשבן את קצות החושן. אז הוא לא התעסק בכלל עם הדברים האלה של אמונה, אז הוא נשאר תקוע בתפיסות המחשבתיות והאמוניות שלו בגיל 5, והיכולת השכלית שלו מתפתחת. בסך הכל יש שם אנשים לפעמים מאוד מאוד מוכשרים, עם יכולת אנליטית מאוד מרשימה, אבל התפיסות האמוניות שאמורות ללוות את היכולת האנליטית הזאת הן ירודות ביותר. אני חושב שסיפרתי שבבני ברק הייתה לי חוויה מאוד קשה בשנים שחייתי בבני ברק. אנשים עריות בבית הכנסת שהתפללתי שם, אברכים באמת, תענוג לדבר איתם בלימוד. אין מקום שאתה לא יכול להקשות, לדבר, לשאול, לשמוע מה אנשים אומרים, לחפש תירוצים, יש שם על הלוח אפילו. אחד הדברים היפים בבני ברק, עכשיו לפעמים בתי כנסת של אברכים על הלוח, יש כל מיני פתקים עם קושיות, ומי שיש קושיה הוא תולה אותה על הפתק, כותבים לו שם תשובות, זה תענוג לקרוא את זה לפעמים. אתה יודע, אתה רואה שם דברים נורא יפים. בדיוק, בלוג לפני עידן האינטרנט, וכשהם עוברים לעסוק בשאלות של אגדה או של השקפת עולם או דברים מהסוג הזה, אתה רואה שם דברים, אתה מת. ותביא שם באותו בית כנסת של העריות האלה, הגיעו מדי פעם, היה בא למישהו להחזיר אותנו בתשובה. אז היה מגיע איזה משגיח מאיזה ישיבה, ונתחיל לספר לנו סיפורים על אגדות חז"ל, איזה פשטים, אני לא יודע מאיפה הוא צנחו עליו הפשטים האלה, דברים, איזה וורטים כאלה שמענה של תורה זה פסגה אינטלקטואלית מול מה ששמענו שם. ואנשים שם יושבים ואף אחד לא מצייץ מילה. זה מתן תורה מסיני. כשיש שיעור הוא לא היה עובר משפט. המשפט הראשון שהוא היה אומר, היו רוצחים אותו במקום, וקוראים אותו לחתיכות ומשאירים אותו בצד. בלימוד מדברים, בלימוד יש ביקורת, בלימוד לא מוכנים לאכול את הדבר הזה. הבעיה שאתה מגיע לעירת שמיים ולהשקפה התאורה ולכל מיני דברים מן הסוג הזה, יכולת הביקורת נעלמת. הלגיטימציה לביקורת נעלמת, וכתוצאה מזה גם היכולת של הביקורת נעלמת. בשני המישורים זה קורה. כשאתה רגיל לא לבקר, אז אתה באמת כבר מאבד את היכולת לבקר, את הביקורתיות שלך. אנשים חיים שם באמת בעולם דתי של ילדים בגנון. באמת, זאת אומרת, אתם שומעים דברים, אני לילד שלי לא הייתי רוצה שיספרו כל כאלה שטויות. יושבים שם אנשים מבוגרים שמחזיקים חצאי שסים, זאת אומרת, עם ראשונים ואחרונים, באמת, עריות בלימוד. אנשים עם יכולת אנליטית מדהימה. יש איזושהי דיכוטומיה נורא, נורא ברורה, בלימוד מותר לעשות הכל, לשאול הכל, וזה, ויורדים על מישהו שמדבר שטויות, אפילו מישהו חשוב, אין חשבונות, בלימוד זה עד הסוף. אין, כל העירת שמיים זה בסדר מוסר, וכשלומדים זה, אם אתה מדבר שטויות, אז יורידו אותך באמצע. זאת אומרת, אתה בכלל לא, אין נימוסים והליכות. אבל כשמגיע משגיח כזה, אז אתה פתאום, כולם נעלמים דום, ואני מסתכל הצידה לראות מסביבי עם האנשים, עדיין בינינו שמשנים אולי, יכול להיות שהם נרדמו. אני לא יודע, שאלתי לפעמים איזה מישהו שתגיד, זה בסדר, אתה מסכים עם מה שהוא אומר, זה נשמע לך, אומר, כן, דברים יפים דווקא, אבל זה די מדהים, המידור הזה שאנשים עושים. יש לך איזשהו אגף מסוים שבו אתה לא חושב. וזה מה שהוא מדבר עליו. זאת אומרת, צריך להיות לך, שיהיה לך מושגי האמונה צרופים לפי ערך השכלתו. מה קורה עם מישהו שמתחיל לחשוב, מישהו כזה, כמו הראש כוללו, שמתחיל לחשוב, שהוא מתחיל להפעיל את אותה יכולת אנליטית שיש לו. בתחומים ההם, הוא מבין שכל החבורה הזאת זה חבורת קשקשנים. אתה לא מוכן לקבל מהם מילה. אז מה, אז הוא עוזב?
יכול להיות שזה התפקיד של הלימוד, להיות מעין קלי ברק, שמתחז אליו את כל
ה... ישראל סלנטר עשה מזה אידיאולוגיה.
שם הכי יציאות.
ישראל סלנטר עשה מזה אידיאולוגיה. הוא היה מוכן, הוא נתן רהביליטציה לשיטת הפלפול, כי הוא רצה להתחרות עם החוכמות, עם ההשכלה. אז אנחנו רוצים נגן שיהיה לנו משהו שככה ימשוך את הנוער. וזה בדיוק הנקודה. במקום להתמודד עם הדברים עצמם, אתה נותן להם איזושהי אלטרנטיבה שמפתחת איזושהי יכולת אנליטית מנותקת בתחום המסוים הזה, ובשאר התחומים אתה לא נוגע בהם, אתה לא מתמודד איתם, ולא, אתה נשאר שם ברמה של ילד בן 3. זה, ואז אנשים, באיזשהו שלב, החלק הישר אינטלקטואלית מתוך הקבוצה הזאת הולך ונהיה חילוני.
הוא
לא, לא מכיר אותו, אני רק... אבל אני אומר, אני לא יודע, זה מה שהיה קורה לי. יכול להיות, אני לא יודע. לא, בסדר, אני לא באתי לדבר עליו, הוא רק דוגמה מבחינתי. אבל הנקודה היא שאם בן אדם רוצה להיות ישר אינטלקטואלית כשהוא גדל על תמונה כזאת, אז הוא באמת עוזב אותה. מי יישאר בתוך תמונה כזאת? רק מישהו שלא ישר אינטלקטואלי. אז זה איזושהי אבולוציה הפוכה. זאת אומרת, נוצר, יש פה איזשהו סינון של כל אלה שהם ביקורתיים וישרים אינטלקטואלית, וזה משאיר רק את אלה שמוכנים ללכת בתלם קצון לטבח. זאת אומרת, בלי שום ביקורתיות, ואז הכל בסדר, והכל מתיישב, ואף אחד לא חושב, ואף אחד לא מבקר, והכל ממשיך כמו שצריך, כי כל מי שביקורתי הוא אפיקורס, אז הוא או שאתה בחוץ, או שאתה בפנים ושוקק.
זה גם סל כלכלי.
מה?
יש סל כלכלי שמעלה.
לא, ברור, אין פעם, יש המון, אני לא הולך לעשות פה סוציולוגיה של חרדים, אבל יש המון אמצעים שאיתם משתמשים, אבל בגדול הגישה היא הגישה הזאת. זאת אומרת, יש לי גישה שאומרת שאם אתה כופר באוסף השטויות שאספנו לאורך ההיסטוריה, אז אתה כופר. אתה לא מאמין במעמד הר סיני, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה לא מאמין בכלום. אם אתה חושב שרבי עקיבא או הרמב״ם יכלו לטעות במשפט פיתגורס או במין משהו כזה, אז אתה סתם לא מאמין בשום דבר, אז תלך הביתה. גם זה אני חושב שהזכרתי פעם שגם כשהייתי בבני ברק אמרו לי, תראה, כל מי שמתגייס הרי הוא הופך לחילוני. תמיד אמרו לי, מה, ברור שעשו לי להתגייס, מי שמתגייס הופך להיות חילוני. אני לא יודע, אני שם, אני לא מספיק מכיר מקרוב, אבל בחורים ממרכז הרב שמתגייסים, כל אחד לתקופות שלו, לא משנה, כל אחד לחוד, לא בישיבות הסדר וזה באופן עטוף, הם חוזרים לא פחות חזקים ממה שהם יצאו. החבר'ה מבני ברק שמתגייסים הם נכנסים חילוניים, לא יוצאים חילוניים. איך הם הגיעו לצבא? הם הגיעו לצבא ושכבר לפני זה הם עזבו הכל, כי אחרת אסור היה להם להגיע לשם. אז מה הפלא שמי שמתגייס יוצא חילוני? הוא נכנס חילוני. זה לא הצבא עשה את זה. הצבא בסך הכל גילה את מה שכבר היה קודם. יש הרבה מאוד אנשים שלא היו מספיק אמיצים, וזה נשאר מוכבא בתוך הפרק, והם לא התגייסו. אז הם נשארו חילוניים בתוך פרק. זה הכל. וזה מה שאומר, זה מה שאומר פה, שמושגי האמונה צריכים להיות צרופים לפי ערך השכלתו. אתה צריך לתת לו איזשהו מענה אמיתי. האמונה צריכה להתאים בעוצמתה לכלים האינטלקטואליים שלך. אין, אי אפשר לעשות את זה. אם, אם יהיה פער מן הסוג הזה, אז אתה טועה מדרך התורה והאמונה, כמו שהוא אמר קודם. ובדיוק ה... זאת אומרת, שהיא ביקורת על, 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 על המסורת החרדית, הרגילה, נדמה לי, הפסקה הזאת. בוודאי מושגי האמונה שלו יהיו פראיים ומוטעים, ולפי מצב השכלתו יהיה בן דורנו ההוגה דעות וחוקר לכל תכלית, אי אפשר שתתקיים האמונה בידו. יש איזשהו פער בלתי נסבל בין הרמה של תפיסת העולם שאתה מנסה לחנך אותו לבין הרמה האינטלקטואלית שלו. זה לא יעבוד, הוא לא יכול לקנות את זה. אז או שהוא משתיק את זה והוא רואה את זה כעצת היצר והוא הוא מדכא את זה כל הזמן, או שהוא אומר, חברים, אני את זה לא קונה, תביאו אלטרנטיבות אחרות. על כן אין לנו תקנה אחרת כי אם ללמדם את צעירינו המשכילים את עיקרי התורה באופן המתאים ומתקבל לפי כל הרוחות שבעולם שבאות ונושבות מצד הגדלת החוכמה בעולם. זאת אומרת, צריך להשתמש בחוכמות כדי לשפץ או לשכלל את התפיסה של האמונה, ולא ליצור איזשהו קונפליקט בין האמונה לבין החוכמות. אנו צריכים לעקור מהם את הטעויות הגסות שיש להם בהשקפותיהם על הדת והאמונה. שימו לב, ממה צריך לעקור? לא את הטעויות שיש להם במדעים או בפילוסופיה או משהו כזה. לעקור את הטעויות שיש להם בדת ואמונה, כי הכל מתחיל משם. זאת אומרת, אם אתה תתקן את זה, גם הדברים האחרים יתיישבו עם מה שצריך. כי מה שנכון, אז הוא נכון. מה זה משנה אם הוא כפירה או לא כפירה, אם הוא סותר את הדוגמות או לא סותר את הדוגמות. אם הוא נכון, אז הוא נכון, אז תבדוק את הדוגמות שלך מחדש. ואז באין ספק יראו ונהרו הקראים שבליבם יתרפאו ויקירו שאין צורך, כמו שאין אפשרות, להמציא מושג רוחני אחר המאגד את כלל עמנו, כי אם המושג הקדוש והטהור, מושג האמונה הטהורה שהיא כוללת הכל. אגב, זה אותו דבר ביחס לציונות. גם ביחס לציונות, את אותם אמירות שהיו לי קודם, על זה הרי הוא מדבר, זו התקופה שבה הוא מדבר. היחס לציונות גם הוא היה כזה, הנה תראה, כל בעיה לא ישובון. כל מי שנמצא שם הוא חילוני. לכן אסור לשתף פעולה איתם. שכמובן, ברגע שאתה איטלת איסור, כל מי שנמצא שם נכנס לשם חילוני, לא יצא חילוני. כי אם הוא לא היה חילוני, הוא לא היה מגיע להיות, לא היה מגיע להיות ציוני. בדיוק אותה תפיסה. אתה בונה את המסקנה שעליה אתה מצביע אחרי זה בתור ראייה לשיטתך. השיטה שלך יצרה את המסקנה הזאת, זה לא מסקנה שתומכת בשיטתך. למשל, צעירינו מרגישים, שכאן הוא עבר לרובד השני. זאת אומרת, הרובד הראשון היה באמת ההתאמה במישור האינטלקטואלי. אבל אמרתי שיש עוד עובד, יש את האסתטי ויש את האתי, כן, של קירקגור. למשל, צעירינו מרגישים שחפץ החיים של כל חי יהיה מושג לו בימינו בייחוד על ידי מלחמה כבדה. זאת אומרת, אם אדם עושה דברים כי נעים לו, כי נוח לו, כי הוא מתחבר אליהם, מה שקוראים היום, אז משהו פה טרף. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה יתאים לעקרונות ההלכתיים או התורניים. זה תמיד צריך לבוא על ידי מלחמה כבדה. זאת אומרת, לכפות, מה שדיברתי קודם מקירקגור, כן? לכפות את האסתטי, את התחושה הטבעית, שככה טוב לי לחיות, אז מה הבעיה? זאת אומרת, למה לא? לא, אם זה טוב, אז כנראה משהו פה לא בסדר. זאת אומרת, יש בטח איזה סעיף במשנה ברורה שעושה את זה. כי לא יכול להיות ש...
הוא מדבר על ספר תוכן של כל חד. מה? הוא מתכוון שאלה שפונים להשכלה מאשימים את העולם הגבוה.
לא, לא, הטענה היא ש... כן, הוא אומר, אתה צריך בעצם, הדברים הנורמליים, החיים שאתה רוצה להקים, אמורים לבוא על ידי איזושהי מלחמה.
זה לא למרבד בטון ביקורתי, זה למרבד איכותה, כהנחה נקראת משל
התפיסה. לא, מה זאת אומרת? לא הבנתי מה הכוונה לא בטון ביקורתי.
הרב קוק מסכים לדבר הזה?
עם מה?
אתם מוכנים שכל חיים מושג על ידי מלחמה כבדה?
כן
או לא?
כן. לא, לא, יש פה, לא, לא, בשני, לא, לא, בשני מישורים באמת. יש מישור אחד, בואו נקרא, יש פה שתי, אתה צודק, יש פה שתי משמעויות אולי מנוגדות. משמעות אחת זה המלחמה שצריך לוחמים וצריך זה, ועם זה הוא כמובן מסכים. יש את המשמעות השנייה של המלחמה, הכוונה לעצור את הנטייה הטבעית שלי, שעם זה הוא לא מסכים. שהדת לא אמורה להיות תמיד במלחמה של האדם מול עצמו. זה נכון פה בהמשך, עוד מעט נראה, זה נקדמתי קצת את המאוחר. חפץ החיים של כל חי יהיה מושג לו בימינו בייחוד על ידי מלחמה כבדה. חפץ החיים של עם שלם המתנועע לכל רוח, ודאי צריך לוחמים, ולאו דווקא לוחמים בחרב ובחנית, על כל פנים משתדלים, מאגדים, עוסקים בשכלולו ובהשגתו את אופני קיומו. ובזה הם רואים בציונות מסעת נפש העם. לעומת זה הם חושבים שסיבת הרפיון היא מושג האמונה, השלחת היהב על השם, על כן אין האדם עומד על נפשו. על כן עלו להם המשפט להתרחק מאלה המושגים המחלישים את כוח החיים העממי, ויהיה בא לנו דור של לוחמים היודעים שחיי העם תלויים בהשתדלותם מהם, והם יעשו ויצליחו. אז פה באמת זה במשמעות שלך. זאת אומרת שצריך פה איזושהי מלחמה עם החוץ, לא עם הפנים. יש לי מלחמה, אתה צריך להתגבר על משהו כדי לממש את הרצונות הפנימיים שלך, וזה דורש התעסקות בעוד דברים חוץ מאשר בתפילות ומעשים דתיים. אומנם נראינה האם מושג הדת והאמונה והבנתה האמיתית גורמים מעצור להשתדלות מלאה חיים מצידנו לבנות הריסות עמנו, להחיות גבו ורוחו. זה פה המשמעות השנייה. אז האם באמת העובדה שזה הרצון של האנשים בעצם אומר שזה יצר הרע, כי זה בעצם אומר שאתה הולך עם מה שאתה מרגיש שאתה רוצה להקים, אבל התורה אמורה לגרום לזה שאתה תילחם עם הרצונות הטבעיים שלך. אז הוא אומר לא, מושג הדת של אלה הצעירים שמחסרון ידיעתם את התורה, מחסרון מלמדים שיעמידו אותם על עיקריה של תורה והבנה פשוטה וברורה גם עמוקה, קנו להם מושגים מתאים, יוכל באמת לעמם את כוח החיים והתנועה העממית, אבל לא מושג הדת המובן כהלכתו. זאת אומרת, הדת כפי שהיא הצטיירה בשלב שהוא כותב, בשלב שבו הוא עומד, זה באמת איזושהי דת שבפועל באמת עוצרת את האפשרות הזאת. היא באמת, זאת אומרת, כן, כמו שאמרו תמיד, דתיים לא יכלו להקים את המדינה. זאת אומרת, אם לא היו חילונים, לא הייתה מדינה היום. כי יש פה משהו בתפיסה הדתית שנוצרה, ועל זה, את זה הוא מבקר כאן, שבעצם עוצר את התנועות, את הרצונות הטבעיים של האנשים, את התנועות הטבעיות של עם או של אדם פרטי. אתה בעצם צריך איכשהו להתגבר על זה, לראות בזה את הצעת היצר ולהמשיך להתפלל. והוא טוען שהדבר הזה זה דוגמה למה שהוא אמר למעלה, שזהו איזשהו עיוות של המסורת, איזשהו עיוות שנובע מהדתיים, לא מהדת. זה לא תכונה של הדת, זה תכונה של הדתיים. זאת הטענה שלו. אומר, קנו להם מושגים מתאים, אז הוא יוכל באמת להעמם את כוח החיים והתנועה העממית, אבל לא מושג הדת המובן כהלכתו. זה תפיסת העולם הדתית ששררה בזמנו באמת עושה את זה, אבל זה לא הדת באמת, לא הדת כשלעצמה. לעולם לא היה לעמנו בהיותו עם חי וגם בתחילת התפתחותו שום ספק בדבר שדרך התפתחות חייו והשגת קיומו תלוי באופן חריצותו והשתדלותו. היחס המוסרי על ערך ההשתדלות היה תמיד רק להכיר כי השם אלוקינו הוא הנותן לנו כוח לעשות חי, אבל הדבר תלוי לעולם בהשתדלות וחריצות מצידנו. כאן הוא קובע את הקביעה העקרונית, אחת הדוגמאות. זאת אומרת, הטענה, יש פה כמה נקודות שחשוב לשים אליהם לב. הטענה שלו בעצם, אנחנו, כן, עוד חלק מאותן התפות של משגיחים, זה כל יחיבו עצם יודי. כן, בן אדם שחושב שהצבא ניצח למלחמה, או שהרופא ריפא אותו, או שאני לא יודע מה כל מיני דברים, נעשות את זה, כל יחיבו עצם יודי צריך לשרש את התפיסה המעוותת והכפרנית הזאת, שלא מבינה שהקדוש ברוך הוא בעצם עשה את זה. כי זה כל יחיבו עצם יודי. ואז הרב קוק כמובן כותב פה, הוא מפנים פה למטה לדרשות הר"ן, די ברור שזה מה שבאמת הוא מתכוון, לדרשות הר"ן מפורסם, שהוא מסביר שם שכוחי ועוצם ידי, המשמעות היא כמובן הפוכה. כוחי ועוצם ידי זה סימן קריאה, נכון. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה נכון באמת, זה בדיוק מה שקורה, רק מה. אז צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, זה המשך הפסול, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את הכוח לפעול, אבל מי שמשיג את התוצאות זאת הפעולה שלנו, לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא חיים.
מי שעושה את החיים זה
בן אדם. כן, בדיוק. הוא נותן לי את הכוח, בלעדיו לא יכולתי לחיות. אבל עכשיו, אחרי שיש לי את הכוח ממנו, בסופו של דבר את הפעולות אני אעשה, אם אני לא אעשה, הם לא יהיו. זה לא שמי שהולך למלחמה הוא סתם עושה שטות, הוא יכול להתפלל בכולל והכל יהיה בסדר, כי הקדוש ברוך הוא בין כל החוצה את זה, אז מה משנה אם אתה תלך למלחמה או לא? זו תפיסה מעוותת. זאת אומרת, אתה צריך להתפלל כדי לקבל את הכוח לעשות את הניצחון במלחמה, אבל את הניצחון במלחמה אם אתה לא נלחם לא יהיה. אני חושב שדווקא העיוות הזה הוא עיוות ישן נושן. ההבדל הגדול הוא ש... וזה דווקא השפעה מודרנית, אני חושב. יש גם אצל חז"ל ואצל ראשונים אמירות כאלה. רמב"ן ידוע הרי בכל מיני מקומות שאין לאדם חלק בתורת משה שם סוף פרשת בו, עד שהוא יאמין שכל מקרינו אינם אלא ניסים. יש עוד כל שורשה של התפיסה הזאת הם קדומים. רק מה? רק פעם אנשים היו יודעים לעשות את ההפרדה בין ה... בין האידיאולוגיה לבין מה שאנחנו מתנהגים בפרקטיקה. ובעולם מודרני...
גם חיים חייבו אותם.
מה? כן, חיים חייבו. בעולם המודרני, גם היום, קצת החיים מחייבים. קשה בסך הכל.
כן, יש לו סטילה.
לא משתדל ואין לך כסף לקנות במכולת. אבל היום, דווקא התפיסות האידיאולוגיות שסביבנו חדרו פנימה, והפכנו להיות נורא אידיאולוגיים. אנחנו חיים לפי הדוגמות שאותם אנחנו מדקלמים. עכשיו, כל עוד זה היה דקלום, לא דקלום, אני עוד פעם, זה קונוטציה שלילית. כל עוד זה הייתה איזושהי אמירה כללית שבאה לחנך את העם, ולא שמו לב לניואנס הזה, האם הוא נותן לי כוח לעשות חיים, או שהוא בעצם עושה את זה ואני סתם מריונטה. כן? אז בסדר, זה לא משנה, בחיים כל אחד ידע מה צריך לעשות, צריך ללכת לעבוד כדי שיהיה כסף. אז זה סיפרתי פעם, כן, זה מה שאבא שלי היה אומר לקרובי משפחה שלי בבני ברק, שהיו מחפשים כל הזמן סגולות לפרנסה. אז הוא אמר להם שהוא מכיר סגולה בדוקה לפרנסה, זה ללכת לעבוד. יש איזושהי דרך חיים נורמלית שבן אדם מרגיש והוא יודע והוא עושה את זה. אז באידיאולוגיה ובשיחה בערכי קלה או בשבת הוא שומע חיזוקים שהקדוש ברוך הוא, הוא לא נכנס לניואנסים האם בדיוק הקדוש ברוך הוא עושה את זה במקומי או לא, הוא יודע איך לחיות. אבל היום אנחנו הרי כל דבר מבררים. אנחנו חיים בחיינו אז, היום כבר רק אצל הדתיים ככה, אצל החילונים זה כבר הרבה פחות, אבל אצל הדתיים יש איזושהי אינרציה של עולם מודרניסטי שהוא בודק את עצמו לפי האידיאולוגיה. זאת אומרת, אתה צריך לחיות לפי האידיאולוגיה, בוא נראה אם זה נכון או לא, אז מברר. ואיך אתה מתחיל לברר את זה ברצינות, טוב, טוב, אם הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אז עכשיו בוא נוריד את זה לפרקטיקה. אם הוא עושה הכל, ואנחנו אמורים לחיות את מה שאנחנו מאמינים בו, ואחרי שאנחנו חיים את מה שאנחנו מאמינים בו, אם הקדוש ברוך הוא עושה הכל, אז שמה אני צריך להפריע לו? שיעשה, זאת אומרת, אני רק אתפלל שהכל יהיה בסדר, וזהו. וזה, באיזשהו מובן, זה כאילו יותר יפה. בן אדם חי את האידיאולוגיה שלו, הוא לא מדקלם את זה ובעצם עושה משהו אחר. אבל יש פה משהו שאם אתה כבר באמת חי את האידיאולוגיה שלך, אז אתה חייב לברר אותה בצורה הרבה יותר מדויקת. אבל אם היא נשארת בבית המדרש ואתה סומך על האינטואיציות הפשוטות שלך, אז אתה תעשה את מה שנכון לבן אדם יש שכל ישר, הוא יודע מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. אף בן אדם לא מחכה בבית כשהוא מאוד חולה, הוא הולך לרופא. אבל ברגע שהוא שומע פתאום שיש רמב"ן כזה ושכל הקדוש ברוך הוא בעצם זה סתם השתדלות מיותרת וביטול תורה, אז מה הוא אומר? טוב, אז אם אני למדתי את זה, בוא נהיה עובד השם אמיתי, אני צריך לחיות את מה שאני מאמין בו, את מה שלמדתי. עכשיו, את הבירור האמוני הוא ממשיך לעשות ברמה של הגנון, אבל עכשיו יש איזו תפיסה אידיאולוגית שצריך לחיות את האמונה שלי, לא סתם לשלם איזה מס שפתי. והוא חי את השטויות שהוא גדל למד בכי בגיל 5. אז הוא לא עושה לעצמו את הליבון האידיאולוגי שדרוש אם אתה באמת רוצה לחיות, וזאת שאיפה אמיתית ויפה שבן אדם רוצה לא סתם לדקלם כללי אמונה, הוא רוצה לחיות אותם, הוא רוצה שהם יבואו לידי ביטול, לא מוכן סתם להגיד איזה מצוות אנשים מלומדה, אבל זה דורש משהו. זאת, אז אם כך, אז תטפל בהם בכלים של בן אדם מבוגר. תבין שמה שהיה טוב לגנון, בגנון אף אחד לא צריך ללכת לעבוד. הוא אפשר לחנך את הילד שהכל בא מהשם. הוא לא צריך ללכת לעבוד, זה לא יזיק, זה בסדר. בונים על זה שכשהשכל הישר שלו, בנו על זה פעם, היום כבר המבוגרים נפלו שם. אבל שבסדר, כשהוא יגיע למצב שהוא צריך, הוא ידע מה שצריך לעשות. אז זה טוב לחזק אותו בזה שהשם עושה הכל ושלא יתייאש ושהכל יהיה בסדר. אבל כשאנשים מתחילים לחיות את התפיסות האלה של גיל 5, בלי הבירור שנדרש לשם כך, הבירור המבוגר יותר, אז זה מה שיוצא. אז ההתקדמות כאילו של הדור, שהוא הופך להיות יותר אידיאולוגי, פחות מוכן לדקלם לחוד ולחיות אחרת, היא מובילה לעיוותים נורא גדולים, בגלל שאת הבירור האידיאולוגי אתה לא עושה כמו שצריך. אז תעשה את זה, ואחרי זה באמת תחיה לפי מה שיצא לך בבירור. אבל בלי לברר לחיות את עקרונות האמונה שלך, אתה מדבר עם אנשים על שאלות של אמונה והשגחה וביטחון, ביטחון בקדוש ברוך הוא, אני מתכוון, אתה רואה שהם חושבים על זה באמת ברמה של ילדים. הם לא באמת בדקו את הדברים. יש שם דברים שצריך לבדוק אותם ברמה הלוגית. זה לא דברים אזוטריים. יש שם בליבה של תפיסת העולם הזאת תמונות כל מיני סתירות שבן אדם צריך לתת לעצמנו של דין וחשבון לפני שהוא מתחיל להתנהג על פי זה. אבל אם הוא מתנהג על פי זה ולא תורך לברר, אז הוא באמת עושה שטויות. אני מתכוון לומר שאני מדבר פה על ההשתדלות, כן? תמיד ידעו להשתדל, אבל האידיאולוגיה שההשתדלות היא שקר, היא אידיאולוגיה קדומה. יש לזה מקורות קדומים, זה לא המצאה חדשה. ההמצאה החדשה היא שאנשים חיים את זה. שאנשים חיים את זה, זו תפיסה מודרנית. שאנשים חיים את האידיאולוגיה שלהם. פעם אידיאולוגיה זה היה טוב בשביל ספרים. בעת החדשה, בתפיסה המודרניסטית, זה כל המודרניזם. כל המודרניזם זה לחיות את האידיאולוגיה שלך, לקדם אותה, לממש אותה, להביא לעולם טוב יותר. אבל זה אמור לבוא יחד עם איזשהו בירור. אז את הבירור שכחו ואת קידום האידיאולוגיה מקדמים. אני מתכוון שאני אומר שזה כולל כל מיני סתירות. אני מתכוון כמובן איך אנחנו מתייחסים לאמירות מן הסוג הזה שהכל מהקדוש ברוך הוא, במובן לגמרי לוגיות, לפני השאלה מה אנחנו עושים בחיים. האם זה באמת מחזיק מים? האם באמת והיה אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם? אז הגשמים תלויים בזה שאנחנו נקיים מצוות או שנתפלל כמו שצריך או משהו כזה, או שהגשמים בעצם הם תוצאה של תנאים מטאורולוגיים מסוימים. אז תשאל יהודי רגיל בבני ברק, הוא יגיד ודאי, זה לא שייך למטאורולוגיה בכלל, זה הזיות של חזאים. זה הכל מהקדוש ברוך הוא, וכל המטאורולוגיה זה שטויות, וכל פעם שהחזאי טועה, אז בני ברק ססה ושמחה. אני יודע, הייתי שם. יש שם תענוג אמיתי כל פעם שאיזשהו מומחה טעה עם בעננים. כי אז שוב פעם מוכח שזה הקדוש ברוך הוא והמדע שקר והכל בסדר. אבל זה שטויות כמובן. זה שטויות שמבואות מאותו חוסר חשיבה. מה, אתה לא באמת מאמין שאם כוח מספיק חזק פועל על המברר הזה ולא יהיה שום דבר שיחזיק אותו למעלה, אז הוא ייפול. הוא ייפול לא בגלל שהוא חטא, הוא ייפול בגלל שכוח הגרביטציה מושך אותו למטה. עכשיו השאלה, איך אתה משלב את הדבר הזה עם אמונה בקדוש ברוך הוא, בהשגחה? שאלה מאוד לא טריוויאלית, מאוד לא טריוויאלית. ועוצמות הבירור שנדרשות בשביל זה הן לא פחות מאשר בקצות החושן. לנסות להבין, למצוא איזושהי דרך, לפלס איזושהי דרך, איך לא לעזוב את התפיסה של השגחה של הקדוש ברוך הוא, יחד עם האמון הנורא פשוט וברור שיש לכולנו אם אנחנו לא מרמים את עצמנו, וזה שחוקי הטבע עובדים פה. איך שני הדברים האלה מתיישבים? עכשיו, לפני שאתה נותן לעצמך דין וחשבון לחיות את האידיאולוגיה הזאת, לפני שאתה מברר מה בעצם היא אומרת, זאת ערובה לקטסטרופה. זה מה שקורה בדיוק. החוסר המוכנות להכיר בזה שצריך להשתדל כדי להשיג משהו. סיפרתי לכם, אני לא זוכר, קראתי לא מזמן באינטרנט, אחד מגדולי הרבנים היום. כן, שבאו אליו, שאלו אותו למה הביקורות האלה שעושים פקו ילדים בעקבות המהויות האלה של תעודות זהות, אמרו לו, למה באות עלינו כל הצרות האלה? איפה חתן? צריך איזה עיון מטאפיזי מאוד עמוק כדי להבין למה באות עלינו הצרות האלה. טוב, אז אבל יהודי מעיין, אחד מגדולי הדור, תלמיד חכם, יהודי מעיין היטב כנראה בשאלה, הוא אומר לה, תשבו, זה לשון הרע ובן אדם לחברו. צריך להתחזק בבן אדם לחברו ולשון הרע. אתה אומר, ריבונו של עולם, לא יודע, ביקורות האלה באו, יש את הרמאים, זה הכל. מה זה קשור ללשון הרע ולא יודע מה, לחיזוק האמונה והמצוות? אתה רימית, ואחרי שגילו שרימית, בואים לבדוק שאתה לא מרמה, זה הכל. מישהו בא לרדוף אותך? וגם אם באים לרדוף אותך, זה הכי טבעי בעולם. באים לרדוף אותך בגלל שאתה דפקת אותם קודם, אז הנטייה האנושית הרגילה היא לדפוק אותך בחזרה. נכון ששם עושים דברים קשים מדי, אין לי מושג.
זה אומר, זה הלך
לרוב, ככה מהות זה בן אדם. כן, אז אני חשבתי אחרי זה להליץ על הביוצר בעניין, אבל לשון הרע לא כך הסתדר לי עם העניין. אחרי זה הוא היה לא ראייה אפילו. אתם יודעים מה היה ראייה? הכל מהאינטרנט, אני לא שמעתי אותו כמובן. אבל לכן אני גם לא אומר את השם שלו, כי זה לשון הרע אמיתי להגיד את השם שלו. אז הוא אומר, יש לו ראיה. איך אתם מסבירים את העניות שיש בעולם החרדי, אם זה לא בגלל לשון הרע ובן אדם לחברו? ראיה מוחצת. עוד פעם, אני חוזר לאבא שלי, כן? העניות בעולם החרדי, ושאתה לא הולך לעבוד, אז תעני. זה הכל. אז הניתוק המוחלט הזה, המוכנות, לא להכיר בכל מה שקורה סביבך, שאתה עצמך יודע, פה אני מרמה את עצמו. אין מי שלא מבין את הדברים האלה. אם הוא לא מבין את זה, אז באמת, אז הוא באמת תקוע בכיתה ג'. זאת אומרת, ההסבר הוא כל כך פשוט, ואתה מסביר לי זה לשון הרע, כי יש איזשהו עניין שאם אתה דתי, אתה חייב להיות מנותק ממה שקורה. אתה חייב להציע תמיד הסברים אחרים, שהכל נורא ברור, הכל לגמרי ברור מה שקורה פה, לגמרי טבעי, לגמרי פשוט, אין פה שום קושיה, זה שהם באו לשאול, זה כבר מראה על ניתוק. אבל זה שהוא עונה בצורה הזאת, אני בהלם.
יכול אדם להאמין שמחלות שנופלות, יכול אדם להאמין שמחלות שנופלות עליו באמת קשורות להתנהגות הדתית שלו, ועדיין כשהוא בא לרופא והרופא נותן לו, לא יודע, 15 כדורי אנטיביוטיקה, הוא לא ייקח 14, כי אם אני כזה דתי ומתפלל כל כך טוב, אז מספיק 14. הוא לוקח את כל ה-15, עובדה שהוא מאמין, אבל בכל זאת עדיין הוא חושב שהבעיה,
יש איזושהי רמת צפיות מסוימת שנשארה אצל אנשים שכשהם הולכים לרופא, א' הם מחפשים את הרופא הכי טוב, זה ידוע. כן, בדיוק. למרות האידיאולוגיה הזאת של חוסר ההשתדלות והכל, וב' הם גם שומעים לו בדרך כלל. למרות שיש שם איזושהי נהייה נורא גדולה לרפואה אלטרנטיבית, אני לא יודע, זה יכול להיות שזה גם חלק מהעניין, אני לא יודע בדיוק. אבל כן, נכון, נכון. אולי גם אצל הציבור הדתי זה ככה. זהו, עכשיו, אלה שחיים באמת, אבל האידיאולוגים האמיתיים, הם בעצם, היה לי פעם איזה חבר מנתיבות עולם, ידיד שיבה שלמדתי, של חוזרים בתשובה בבני ברק, שהוא היה גאון, הוא עולה מרוסיה, שברוסיה הוא היה שני באולימפיאדה למתמטיקה, בברית המועצות, לא בכפר גלעדי. זאת אומרת, יש שם, מדובר שם בתותח כבד, בקנה מידה עולמי. באיזשהו שלב הוא חזר בתשובה, יש לו שני הורים פרופסורים, ציפו ממנו כמובן לגדולות, הוא היה בשלב של תואר ראשון במתמטיקה, נכנס לישיבה ולא יצא משם. אז ההורים שלו התחננו, תשמע, לך תעשה דוקטורט במתמטיקה, באוניברסיטת תל אביב. הוא התחיל, נדמה לי אפילו בעצם תואר שני, הפסיק אותו באמצע כי הוא חזר בתשובה, זה הכל שטויות, ללמוד תורה. טוב, ההורים נדנדו, בסוף הגיעו לראש הישיבה. ראש הישיבה אמר לו, אתה צריך כיבוד הורים, צריך ללכת לעשות תואר שני. טוב, הוא הלך, עשה תואר שני בהפסקות צהריים. שנתיים, בהפסקת צהריים, אני יודע, אני הייתי שם. שנתיים בהפסקת צהריים הוא עשה את התואר השני, הוא היה סדר בוקר, הוא היה סדר אחרי הצהריים בישיבה. בהפסקת צהריים הוא עשה בשנתיים את התואר השני, הוא גמר אותו, וכנראה עשה שם דברים יפים, אני לא בדקתי את זה, זה נגמר. המרצה שלו אומר לו, תשמע, אבל אני לא יכול, זאת אומרת, אתה צריך לעשות בכל זאת עוד משהו, אני לא יכול לדבר כזה לאשר לך את המאסטר. הוא אומר, זהו, אני עשיתי זה בשביל כיבוד הורים. אם זה לא מספיק, זה בעיה שלכם, אני לא יודע. אז בקיצור, חזרו עוד פעם בראש הישיבה, וראש הישיבה אמר לו, אתה צריך לגמור את זה, ואתה צריך גם להמשיך לתואר שלישי. זה בהתייעצות עם הרב שח, גם הרב שח היה מאוד, דווקא בעניין הזה, היה מאוד עם רגליים על הקרקע. זאת אומרת, הוא לא נתן להתופף. והוא היה צריך לעשות גם תואר שלישי, נדמה לי באיזשהו שלב, וזה נתקע גם כן, אחרי זה 3 חודשים הוא גמר את התואר השלישי. עוד פעם אמרו לו, תשמע, אי אפשר, 3 חודשים, אף אחד לא ייתן לך תואר שלישי, אחרי 3 חודשים. הוא כנראה הוכיח את מה שצריך להוכיח שם, אני לא יודע בדיוק מה. אבל הוא היה, זה מדובר בעילוי עולמי, זה לא, אדם כנראה מוטציה מוחלטת. עכשיו, לפני כמה זמן הגיע איזה חבר של ההורים שלי, שמתברר שהוא בכלל מכיר אותו. אומר, שמעתי על ולדק, וזה, אני הכרתי אותו בתור זאב. אז לא ידעתי על מי הוא מדבר, אומר, תשמע, יש שם איזה ולדק, איזה בן, איזה חברים שלנו, בן של חברים שלנו, הם משתגעים, שני פרופסורים. הוא לא הולך לרופאים, לכן הזכרתי. הוא לא הולך לרופאים, הוא לא עושה שום דבר, הוא רק לומד תורה, אין להם פרנסה, הם חולים ולא הולכים לרופא, הם לא יודעים מה יהיה שם, החבר'ה האלה ימותו עם הילדים שלהם וכולם שם, והם לא עושים שום דבר. עכשיו, מדובר בעילוי מטורף. זאת אומרת, מדובר בבן אדם עם יכולות אינטלקטואליות כנראה מטורפות לחלוטין, אבל ההתאמה בין תפיסת העולם הדתית שהוא מחזיק בה לבין היכולות האינטלקטואליות שלו היא פשוט איזה קצר מטורף, והוא מגיע לעיוותים מופעים. עכשיו, לך תוכיח למישהו כזה שהוא טועה, לא תצליח בחיים. הרי הוא גאון יותר מכל המדינה הזאת ביחד, אף אחד לא יוכיח לו כלום. הרי עם טיעונים, עם קונסטרוקציות לוגיות, אתה יכול להסביר הכל. בסדר, אתה לא, אתה, אין, אין דרך לדבר איתו. ככל שיותר מוכשר, אתה פחות יכול לדבר איתו. אגב, זו תופעה רווחת אצל הרבה אנשים. ככל שהם יותר מחודדים בענייני גמרא והכל, הם מגינים על השטויות הכי גדולות בכישרון רב. זאת אומרת, אתה לא יכול להראות להם שהם טועים, כי זה, יש להם איזה מבנה לוגי מאוד מתוחכם שמסביר את זה. זה מה שהם יושבים קצותים. וככה הם מתחפרים עוד יותר בתפיסות עולם השגויות האלה. זה בדיוק אותו פער שהרב קוק מדבר עליו, בין היכולות של בן אדם לבין האמונה שבה הוא מחזיק. יש איזשהו פער נורא גדול, וזה יוצר עיוותים מטורפים. אז הוא אומר, אני ממשיר לקרוא, אבל הדבר תלוי לעולם בהשתדלות וחריצות מצידנו, וכי מעט השתדלנו ונלחמנו על הארץ המובטחת מפי השם והבטחה חלוטה ושבועת אבות, אמנם לא מיעוט השתדלות גורמת האמונה התאורה, כי אם אומץ לב ותקווה שלמה שסוף סוף תבוא מסת נפשנו. כן, את התרומה של האמונה להשתדלות שלנו היא לא רפיון ידיים ולהגיד טוב, במקום החוק כל מהקדוש ברוך הוא, אז בשימה צריך להשתדל, אלא להפך, להגיד לנו שאפילו במצבים נואשים לעולם אל יתייאש אדם, אפילו עם חרב חדה מונחת על צווארו, פה האמונה יכולה לעזור. להפך, להפוך אותך למשתדל יותר גדול, זאת אומרת יותר, פחות מתייאש, מישהו שמוכן לנסות לעשות איזושהי השתדלות בכל מקרה, אפילו במקרים עבודים, כי הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו, ולך תדע, אנחנו יכולים בכל זאת להצליח. אז זה דווקא איזושהי מוטיבציה להשתדל יותר. יש פה איזושהי נקודה מעניינת, אגב, החזון איש בספר אמונה וביטחון מדבר על העניין, התפיסות המעוותות של ביטחון, ואחת מהן היא מה שהרב קוק כותב פה. הוא טוען שהאמונה, הביטחון וההשתדלות, תמיד יש את המתח בין שני הדברים האלה, הוא אומר שהאמונה שכיוון שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, בסוף מה שיצא זה הדבר הכי טוב, זאת אמונה שגויה. מה שיצא בסוף הוא הדבר הכי נכון, לא הכי טוב. אז לא בכך שאתה תתרפא, אלא מה שיצא זה מה שבאמת צריך להיות, בזה אתה יכול להאמין. אבל אנשים אומרים, לא, הכל בידי שמיים, אז לכן ברור שהקדוש ברוך הוא ירפא אותי. לא, הכל בידי שמיים, ולכן ברור שהקדוש ברוך הוא יעשה את מה שנכון לעשות. לפעמים נכון לרפא אותי, ולפעמים לא נכון לרפא אותי. משהו מחליט, אני לא יודע. אז אני מדבר עדיין בתוך התפיסה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. כן? אז גם פה הוא אומר שנותן אומץ לב ותקווה שלמה שסוף סוף תבוא מסת נפשנו. השאלה אם זה תקווה או ודאות. יש כאלה שאומרים, זה ודאות, אנחנו בסוף נצליח, כי זה הקדוש ברוך הוא, אז מה אם אנחנו קטנים, ואנחנו דוד מול גוליאת, וזה הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו יכולים להצליח בכל. לא לגמרי נכון, הקדוש ברוך הוא איתנו, זה אומר שיקרה מה שצריך לקרות, אבל עדיין לא בטוח שמה שיקרה אוטומטית זה שננצח. אם מישהו יצא למלחמה עבודה, אז הוא יפסיד, כי הוא לא היה צריך לעשות את זה. בסדר, זה לא משנה אם הקדוש ברוך הוא איתנו או לא. לפעמים אין ברירה, אז אולי הקדוש ברוך הוא מתערב, עושה נס, אני לא יודע בדיוק מה. אבל העסק מתנהל כמו שהוא צריך להתנהל. אז זה לא נכון שיש איזו תקווה שלמה שסוף סוף תבוא מסעת נפשנו. לא בטוח שהיא תבוא. אם היא צריכה לבוא, אז היא תבוא. ואם היא לא צריכה לבוא, אז היא לא תבוא. אני אומר, אפילו בתוך התפיסה שהקדוש ברוך הוא מסובב הכל, וזה לא תלוי במעשה.
כמו שהנכון של הביטוי היום לא תהיה, זה שלא יהיה מה שלא
תבוא. כן, בדיוק. אותה טעות. זה אותו עניין היה שם. על כן היא מוסיפה עוז וגבורה ומרחקת אותנו מכל ייאוש. מושג האמונה מביא אותנו רק לשלמות של הבנה כוללת ואמיתית, שלא רק בכוחות החומריות לבדם ניבנה, כי אם גם ובעיקר בכוחות המוסריים שהשתלמו אצלנו עמהם. וזאת היא ודאי ברית קרוטה ומובנת לכל מבין ומקשיב בדרכי עמנו מעולם, וחייו הפנימיים. חייו הפנימיים הוא אומר לא בכדי, כמו שאמרתי קודם, כי יש בהחלט מקורות קדומים, זה לא המצאה חדשה, שבעצם ההשתדלות שקר והאמונה אמת. כמו שבפרפרזה על מה שהרב וולף כתב בתחילת ספרו, לא קראת איזה חבר, אני חשק לקרוא, בתחילת הספר שלו הוא כותב שם, המדע שקר ותורתנו אמת. כן. היקס תמיד היו הגרועים ביותר. ומה שהוא אומר פה בעצם, הרב קוק, זה שזאת ברית קרוטה ומובנת למי שמקשיב בדרכי עמנו מעולם וחייו הפנימיים. כי בחייו הפנימיים עם ישראל תמיד ידע שצריך להשתדל. בסיס מאות, אני יכול להביא לכם הרבה מקורות שלא צריך, שזה באמת הכל שקר וכל מיני סיפורים שאתה צריך להישאר בבית ולא לעשות שום השתדלות אם אתה צדיק גדול. אבל כשאתה מקשיב באמת למה העסק הזה אומר, זה אני חושב הרב קוק מתכוון לומר עם החיים הפנימיים. עם ישראל תמיד הבין את זה, לא תמיד אמר את זה, זה לא תמיד היה הסיסמה, יש כאלה שאומרים כאלה שחשובים אחר. גם הרמב"ן היה רופא. אגב, זה מאוד מוזר, הרמב"ן, אבי השיטה הזאת שההשתדלות היא... כן, הוא היה רופא. אז זה, כן, צריך להתפרנס לנו, אוקיי. טוב, לא, למה צריך להתפרנס? זה לא צריך להתפרנס, לא צריך להתפרנס, מה הבעיה?
לא
צריך להתפרנס, לא צריך, שיתפלל, יהיו כספים ייחודיים, יהיה הכל. אמנו צריך להשתכלל על פי רוחו, ורוחו צריך להיבנות בהוקרה שלמה, לרגש, הבנה והכרה פנימית, את כל העבר הגדול שלו ואת עתידו גם כן. מה שאי אפשר לכל בעל דעה שלמה להסתפק בדבר האפשרות הנפלאה הזאת על כל פנים. ורוחו לא יוכל להתקיים בו על פי דרכו, כי אם על ידי שמירתה של תורה. זה הצד השני של המטבע. שכל ההשתדלויות והתחליפים והכל, הם גורמים להפוך על הפוך, לזה שבסופו של דבר באמת לא נצליח במשימה. את אנשים בשביל להצליח במשימה, נגיד הציונית בהקשר שלו, אומרים, טוב, אז צריך לעזוב את הדת, כי את השטויות האלה אני לא מוכן לאכול, וצריך כן להילחם, וצריך להתקדם בכל מיני חזיתות, כי צריך לקדם את זה. אז מה שקורה כתוצאה מזה, שהם גם לא יצליחו, כי ההשתדלות לבדה גם לא עובדת. זאת אומרת, אתה צריך בכל זאת את הגיבוי הדתי, כמו שהוא אמר למעלה, שאנחנו ייתן לנו את הביטחון ואת המוטיבציה להשתדל אפילו במקומות שסיכוי הוא קטן שזה יקרה וכו'. אז מה שקורה זה שבעצם אתה יוצר דיכוטומיה שלא יכולה לעבוד בשום מקרה, כי אמונה לבד לא עובדת והשתדלות לבד לא עובדת, אבל אנשים כולם מסכימים על דבר אחד, גם החילונים וגם הדתיים, ששני אלה ביחד לא יכולים ללכת. זאת אומרת, או שאתה מאמין ואז ההשתדלות היא שקר, או שאתה משתדל ואז האמונה היא שקר, ולכן יש פה שתי כתות בציבור שבאופן פרדוקסלי המטרה שלהם, הרצון שלהם להשיג את המטרה הוא זה שמונע מהם לעשות את זה. אתה אומר, אני לא יכול בלי השתדלות להשיג את המטרה, אבל האמונה אומרת לי לא להשתדל, אז אני עוזב את האמונה, אני הולך לעשות את זה כמו שצריך לעשות את זה, כמו שבני אדם, אבל זה לא עובד. בלי האמונה זה לא באמת תצליח, צריך את הרוח הזאת. ולכן כל כך חשוב ליצור את הסינתזה הזאת בין התפיסה האמונית לבין לתת גיבוי לתפיסה הזאת שמבינה שצריך להשתדל על ידי שמירתה של תורה. על כן כשם שאנו צריכים לדאוג בעד כל מכשירינו הלאומיים, כך ועוד ביתר שאת, כאן הוא עושה את הצד השני של המאמר, כן? אחרי שהוא דיבר בשבח ההשתדלות, הוא חוזר חזר ואומר, כן, אבל לא השתדלות לבד. לא לעזוב את האמונה ולהתעסק בדברים אחרים, אלא בנוסף. ולכן צריך לחזור חזרה, כמו שצריך לדאוג בעד מכשירנו הלאומיים, כך ועוד ביתר שאת, אנחנו צריכים להשתדל שתהיה האמונה מקובלת על ליבם של כל צעירנו, החפצים בבניין עמנו, וכל כך תהיה מקובלת ועמוקה בלב, עד שידעו ויכירו שאין כל מסע וכל מעצור בדרך החיים עם האמונה ושמירתה. כן, שזה לא אמור לעצור אותנו, להפך, זה אמור לתת לנו כוח ומוטיבציה. ואם יפגשו איזה מעצור, צריכים הם להבין עד כמה הוא מגיע. לפעמים האמונה כן מגבילה, יש דברים שמותר, יש דברים שאסור לעשות. צריך לדעת איפה כן ואיפה לא, לא להגזים. הרבה פעמים נראה שכל דבר שרוצים לעשות הוא בעצם אסור. אז זה לא, צריך לבדוק איפה כן ואיפה לא. ואנו מצידנו צריכים אנו לבאר להם איך הפסדו יוצא מסחרו, איך שעל ידי מעצור קטן, מדומה, תבוא לנו הגנה ותשועה גדולה ונמשכת, ואיך זה נוכל לבאר להם כל זה? רק על ידי ספרי היגיון וחקר דת, שיוכלו להימצא בשפע רב באופן שימלאו את כל רגש הלב, רק ביות רבים, חכמים וגדולים, נתונים לעבוד במקצוע הזה של תורת הדעות וחוכמת המוסר הפנימי שבתורה, ואז נוכל ונצליח באין ספק לגלות את המאור שבתורה, ולהציגו לפני דורנו באופן הלוקח את הלב כמו שעשו אבותינו וכו'. זאת הדוגמה שהוא מדבר עליה בפרק הזה, היא בעצם דוגמה למה שהוא מנסה לעשות בכל הספר. מנסה לעשות סינתזה בין שני דברים שמתפסים על ידי שני הצדדים כמתנגשים, כמו שראינו בהקשר של תורה ומדע באחד הפרקים הקודמים, שגם שם יש איזושהי הסכמה בין שני הצדדים. המאמינים אומרים שהמדע שקר, המדענים אומרים שהאמונה היא שקר, אבל דבר אחד שניהם מסכימים, שמדע ואמונה לא יכולים ללכת ביחד. אז זה כולם מסכימים. עכשיו כל השאלה זה רק את מה אתה בוחר. מה שהרב קוק בעצם מנסה להגיד, חברים, התפיסה היסודית שמאלצת אתכם לבחור בזה או בזה, פה הטעות שלכם. וגם פה אותו דבר, ההשתדלות היא שקר או שהאמונה היא שקר, הצד המשותף לשני הצדדים זה שהשתדלות ואמונה לא יכולים ללכת ביחד. וזה עוד פעם טעות, זה לא נכון. ההשתדלות והאמונה הולכים ביחד, זה לא עוד יותר טוב מאשר לא ביחד אפילו. בסדר? אז אני עוד אדבר על זה, אני חושב בפעם הבאה, כי בכל זאת לעשות את הבירור שאמרתי שצריך.
עד כאן שבוע של הרב מיכאל אברהם, במוחי הדור, יום חמישי ד' אדר ב' תשע"א, 10 למרץ 2011.